יום ראשון, פרשת לך לך. שלום וברכה ידידי, שבוע טוב. אנחנו מתחילים את הפותח של היום עם יהלומים מגדולי ישראל, עובדה מפעימה שטיפר אחד מנכדיו של מורן הגרח כנבט כשליטה. סיפור שיש בו כוח לעורר חיזוק אדיר לתפילה במניין ובזמן, גם אם זה לא תמיד קל. מספר הנכד, ליל שבס, חולמות סוכות, לפני הרבה שנים, תשמ"ה, היה ילד בן 5, בא לבקר את הסבא וסבתא בסוכה, התרבנו בבית, יש כמה סתר מתקרב זמן של מייריב. הסבתא אומר, עליה השלום, הקפידה כל יום, מה שהתחתנו הילדים, ללכת לבית הכנסת, להתפלל בציבור 3 תפילות ביום. כשהתקרב הזמן של התפילה, היא קמה וירדה לבית הכנסת. הייתי ילד קטן, התלוויתי אליה, המפתח של הדלת, של הבית, סליחה, היה אצלי. משום מה, בלי לשאול רשות, נעלתי את הבית, שהוא לא יישאר פתוח, והשארתי את המפתח בחדר המתנה. שכחתי שבפנים, נשאר סבא, שקוע בלימוד. כעבור כמה דקות ראינו שנשאר בסוכה, כעבור כמה דקות רבינו שנשאר בסוכה יחד עם עוד בן אדם, רואה שעוד כמה רגעים מתחיל מהיריב, מקפיד מאוד להתפעל במניין הראשון, 40 דקות אחרי השקיע, לא לאחר אותו, שום אחר. אז ריזין מקדים לנו, קרן לכיוון הדלת, מגלה שהבית נעול, לא היה לו שום מושג איפה המפתח נמצא. בלי אומרו דברים, הוא נטל כיסא, קירב אותו לחלון הקטנטן המפורסם, 40 סנטימטר על 40 סנטימטר, שליד דלת הכניסה. טיפס בגובה של 1.5 מטר, השחיל את הראש והגוף מהחלון וקפץ החוצה. אחרי זה האורח גם עשה את זה, וככה ירדו לבית הכנסת. למחרת, הוא אומר, כשהגעתי לבית, הוא ראה אותי וחייך, תוך כדי שהוא מראה, למה נעלת אותי אתמול? העובדה הזאת, הוא אומר, נחרטה. זיכרוני, מאז ועד עכשיו, כעדות בסמל להקפדה בכל קוצו של יוד. סיפור נפלא שהתפרסם בדברי שיח בשבוע שעבר. ואנחנו ממשיכים עם דברים שסיפר ארגון הצד וגמלך וידרמן שליטה. על יהודי יקר שנתברך מהשמיים במתנת השירות במנה קדושה. הוא סיפר שמתחילה מנת חלקו היו העניות והרעב. אותם ימים היה חבר בהנהלה של ארגון חסד גדול. באחד הימים ישבו כל חברי הוועד לאספה עם היושב ראש האמונה עליהם. ומחמתי לסיבה הוא פתח היושב ראש את פיו וביזה אותו בבושות נוראות ובזיונות עצומים עד שהוא עדיף להיבלע מתחת לאדמה כדי שלא תראה בושתו לעיני כל. אחי, האדמה לא פצתה את פיה. גם שאר חברי הוועד לא עצרו כוח לראות בשפיכות דם של החבר שלהם. בגמר האספה יצאו איתו יחד ליער ירושלים, להתוועד ביחד לאסף הסמרים, להפיק את הצער שלהם במחל ובמשתן. הנה, באמצע הסעודה הם שומעים כל נאי ויללה, בכר ומספד. הם מסתכלים מה זה, מתקרבים, רואים שזה חתול, תקוע על עץ מאוד גבוה. הוא פחד לרדת ולרוב פחדו, הוא התחיל לבכות ולילל. נשמרו רחמיו של מיודענו, החליט להציל אותו בכל דרך. הוא חושב ומצא שקדוש ברוך הוא ברא בטבעו של החתול, שהוא לא נזוק מנפילה, גם עם מקום גבוה ביותר. אז זה רק אבן גדולה לכיוון החתול, ואז בגלל האבן החתול קפץ ונמלד. אמר האברך שהוא נוכח לראות שלא כל מכת אבנים בא להרי על המוקל, לפעמים שזה יש לה טובה עצמה, היא מצילה אותו ממובס לחיים ומאפל לאור גודל. הוא בא לרמז, על עצמו, שאולי המכות שנחתו עליו היום, הם הפתח להצלה שלו. ואכן ככה ו... אחרי תקופה קצרה מאוד הוא נזרק מהחברות שלו בהנהלה של הארגון, ואז הוא יצא לדרכו, מסכן נדלן, ומאז גדלו הקדוש ברוך הוא הרים את קרנו מעלה-מעלה, עד שנהפך להיות מעשירי העיר. כל אחד אומר, ילמד לעצמו, לאו דווקא בעניין חברות בהנהלה, אלא איש איש, על פי מעמדו ומכונו. לפעמים שמגיע לאדם איזה חשחוס, חושך, כל המצב, המעמד שלו מתערר עד ליסוד, הבוס מסתכל עליו בעיניים רוגזות, או ראש כולל שולח אותו לשלום. כל יוצא בזה, כל אחד ואחד, ומה שהוא. אל ידע מסיים רבה אליך את דבריו, אל יאבד השתנותיו, אל ידע שבזה יכול להיות תמונה הצלחה והרווחה שלו לכל ימי חייו, לטוב לו כל היומים, אלא יפקח את עיניו וימצא שיש מה נתגבר. אנחנו משכים פרסת שבוע בין שמוינו, יומים אימו לכם כל זוכו לדורסיכם. יש פה סיפור שהתפרסם על ידי הרב רפאל ברלזון לפני מספר שנים, במוסף שבת קודש. באפרת, הסמוכה לירושלים, התגורר יהודי יקר שנולד לו בן זוכר, יום הברית ילך והתקרב. אבי הבן מיהר לגאון רבי ישראל שורן בשאלה דחופה אם מותר לו לכבד בסנדקוב. את אבא שלו, הסבא של התינוק. מה הבעיה? אבא שלו הוא גר צדק, יקור שבעיקורים, אבל הסבא גוי. אז רבי ישראל, הגאון רבי ישראל שורן פתח את המעריל בהלכות מילה, ששם מתאר המעריל איך להתכונן להיות סנדק. הוא אומר, כשנעשה המעריל בעל ברית והוא קראו סנדק, בלשון חוים, הנהג לרחוץ ולטבוע לעצמו, להכניס התינוק בטהרה לברית, אמר גדול, מצוות בעל הברית ומצוות המוהל, אז רואים שהסנדק נקרא בעל ברית. וכמה צריך לדקדק בכיבוד הזה. אבל זה עדיין לא הניח את דעתו של השואל. והמראי לא כתוב שיש איסור. ומכיוון שהוא בן יחיד, לאבא שלו הגוי, שניים אוהבים אחד השני, אז הוא מאוד רוצה. ובסופו לא נזכר בפסק שאוסר את זה, ואז נתנס לסיפור בראשו. תפריש מבית, חץ בטבז ירושלים, אורן גוי למשולג דיסקין, נכת צדיק יברוכת. פותח במערכה ציבורית נגד מפעליו של מיכי פיניסבייר, באותו תקופה נולד לו בן, נולד בן לאברך. עוף השמיים הוליך את הכל, שהסנדק בברית אמור להיות פינס, מסתבר שהשוור של האברך, שתמך בו בכספו, היה מאחד המקורבים שלו, והוא שכנע את הבת שלו לעשות את זה. שומעים את זה אנשי ירושלים, חורה להם מאוד, יביא הבן אתם ידחוכם, חשוב מקובל, אמר לחברים. בהזמנה של פינס לשמש כסנדק, יש בזה משום נתינת גושפנקה לאיש בפרסיה. בליל שימורים שלפני הברית, אבוכתך מגיעים לבית שלושה מידידיו של אבי הבן ומציעים לו רעיון נועז. להזמין מויל שיבצע את הברית שעה מוקדם יותר מהמתוכנן, כך שפינס הגיע למקום לאחר מייסה. אבי הבן מסכים לתוכנית המצליח מויל. כי המועל שהוא זמן לברית הוא לא אחר מאשר השבר בעצמו, שהוא זה ששכנע את הבת שלו להזמין את פינס. יוצאים בני החבורה לביתו של מועל מהודר, הלא הוא מורן הגויין ומסבכה עם זוהם של דצל, שהתקורא בת ימחסה. הם מגיעים לבית שלו אחרי חצות, רואים שהוא כבר, מבחינים שהוא כבר התעורר משנתו למשנתו, יושב ולומד, דופקים על הדלת, שניים נכנסים, השלישי מחכה בחוץ. מספרים לו מה שקרה ואת התוכנית, ושואלים אם הרב הסכים לשמש מועל. הוא משאיר הפסקנות שהוא לא מוכן לתת יד לעניין, הוא לא מוכן להיות מועל בברית הזאת. מנסים לשכנע אותו שאם המבטא לא יצליח, תיווצר פגיעה בכבוד רב שואלי דיסקין, אבל הוא לא נכנע. טוב, מוחזבים מהסירוב התקיף שלו, מחליטים לעלות רב שואלי דיסקין, לבקש שהוא יגיד לו בסופחן זולפל. שיבטל את הסירוב שלו. הם מגיעים לשם, הם רואים שהוא יושב ולומד, הם לא מעיזים לדפוק על הדלת בשעה כל כך מאוחרת, מסתובבים בחצי הרלוך ושוב בתקווה שהוא ירגיש בהם, אבל עובר זמן ארוך והוא לא, ומתיישים והולכים. למחרת מתעניין רבי שואלה, מי יסתובב בחצר באמצע הלילה? אז הם מספרים לו. ואז הוא אומר, אם רב חיים סירב, תעמו ונמוקו עמו, מניח שאחרי שיוודע הדבר ליולדת, היא בוודאי תבוא לכלל צער והתרגזות, וכעס אצל יולדת, יש בזה חשש של סכנה. הסיפור הזה נתנס בראשו של הרב שורן, שהוא לא ניצב הגר הצדיק, עם השאלה המפתיעה, על העקיבות של אבא שלו הגוי כסנדק, אז הוא פונה אליו ושואל, מה אומרת הילדה? היולדת, סליחה. האם מסכימה שאבא שלך הגוי יהיה סנדק? לגר צדק הודעה שהיא מאוד מתנגדת. אם כן אמר לו הרב, אסור לך להזמין את אבא הגוי על פי דין. כך הם נעשו למעשה. ואנחנו ממשיכים רבותיי עם כל העם, יש פה דברים נפלאים, מכתבי קוראים שהופיעו בגלל משנה של תוירו, לפני שנה. אחד כותב פה, שיטה להגדלת הכנסות, הוא מסבר שהוא סופר סתם, יש לו שעות מוגדרות. אז הוא כותב, בשאר יום הוא שב ולומד. לאחרונה נקלע לחובות, להחזיר אותם חשב לעצמו שאולי הוא צריך להוסיף עוד כמה שעות של כתיבה. למד היטב את שער רבי תוכמן, התייעץ עם רב, האם יצטרך בדין חמס השתדלוס, להוסיף עוד זמן לכתיבה. אחרי שאלת רב התברר שהוא פטור, והחליט שמקום להוסיף עוד שעות לכתיבה, עד רבה, הוא יוריד חצי שעה מהזמן של הכתיבה שיקדיש אותו ללימוד. שבוע אחרי זה הוא מקבל הזמנה מהאדם בחוץ לארץ, הוא רוצה להזמין את ספר תוירה, המחיר שהוא מוכן לשלם לפי 3, ממחיר רגיל שמשלמים פה בארץ ישראל. ברוך השם הכסף הזה אומר, גם הצלחתי לחיות בחודשים האלה לשלם את החובות, והכל בזכות האמונה ובזכות ההוספה שהוספתי ללימוד התורה. עוד אחד מספר פה על ערב סוכה שנה שעברה שפרצה שריפה בסוכה, חסדי שמיים מרובים, זה היה מבחינת שופע חמוס על עצים ואבונים, לא היה שום נזק לאף יהודי. בכל עמד הוא אומר, התירו כמה רבנים לבעלי חנויות לפתוח את החנויות של הבגדים, שנוכל לקנות שם בגדים, כי הבגדים שלנו נשרפו כליל. אחד מבעלי החנויות הגיע ממרחק ומסירות לפתוח לנו את החנות, לא רק זה, שגם לא הרוויח עליהם כלום, מחר נדקו במחיר הקרן. ושני רבי הוא מספר, הייתה שריפה בחינון של שכונות גני גאולה, שניזוקו הרבה מחסנים שהייתה בהם סחורה מאוד יקרה. אותו בעל חנות שמכר לנו ופתח לנו במסירות ונתן לנו גם מחיר טוב, הוא יש לו שם מחסן גדול. שהגיע במהירות לראות את הנזק, התברר לו ולכל הסובבים, להפתעתם שהמחסן שלו הוא היחיד שלא נזוק בכלל. אז רואו כולם עין בעין, איך שהקדוש ברוך הוא משלם מידו כנגד מידו. אנחנו ממשיכים עם עוד דברים נפלאים מתוך גיליון יביע עומר, על היורץ היום ההילולה של מרן הגאון רבי עובדיה יוסף זצ"ל. ספר הבן שלו רב משה יוסף שליטה. שנת תשנ"ד, כשאימא עליה שלום חלתה, שכבה על ערש דווי, אבא ביקש ממני להתלוות לקבריהם של רבי אפרים הכהן, רבי עזרא עטיה, להתיר בתפילה על האימא הרבנית. וכן הגענו לציון של הקדושים, אמרנו פרקי תהילים מבכי תחנונים. אחרי התפילה אבא מניח את הידיים על הציון של רבי אפרים זצ"ל, ואמר בקול בוכים, רבי אפרים בזכות החלום, רבי אפרים בזכות החלום, ככה 3 פעמים. בדרך שאלתי אותו, מה התכוונת שאמרת בזכות החלום? אבא לא רוצה לענות, אני מספר בו שוב ושוב, ואז הוא מספר שכשהיה צעיר, אתה יודע שהייתי נוהג להקביל פניהם של רבי אפרים הכהן, ובעזר עצי הכל חג להתברך מהם. שנה אחת, הם הקדימו לבוא אליי, לפני שאני הספקתי, שאלתי אותם למה התארחו. אז אפרים השיב לי בגלל החלום, שאלתי אותו איזה חלום? אז הוא אמר, שאתמול חלמתי שאני נמצא בית דין של מעלה, כולם יושבים שם, צדיקים וגדולים, נהנים מזיו השכינה. הרחם עובדיה יושב מעל כולם, שאלתי למה הוא מעל כולם, אמרו לי בגלל זכות הרבים שיש לו, אין לאף אחד זכויות כאלה. אז לכן ביקשתי שבזכות החלום, הקדוש ברוך הוא ישלח רפואה שלמה לאמא, יהיה עובדיה את הסיפור שלו. עוד סיפר מנהל סמינר שערכו לבנות הסמינר שבת מחנה, שחזר ממוצאי שבת למגדל העמק, עמדו לרשות תלמידות אוטובוסים, שהורים להחזיר אותם הביתה, לשחת הבנות, אתה גר באיזה מושב מסוים בצפון, ונהגי אוטובוס הודיעו שהם לא מוכנים להרחיק לכת עד לאותו מושב. אמרתי לאשתי, ממשיך המנהל לספר, שוודאי אפשר לתת להחזור בת אפשר כך מעוברת לבד, ולכן ניקח אותה איתנו ברכב הפרטי עד הבית. נסענו למושב, כבר בכניסה למושב אני מבחין באדם בעל חזות חילונית מוסרת, ישב בספסל שבצד הכביש, ואז התלמידה מבקשת מאיתנו לרדת, לצדנותינו היא ניגשת אליו ומקבל אותה בחום ובלבדיות. היא הבחינה בפליאה שלה, והיא אומרת, זה אבא שלי. נתתי מהרכב, משבח את האבא שזכה לכזאת בת מופלאה. אמרתי לשאול אותו, איך הוא במה הוא זכה לכזו בת? אבל אז הוא אומר לי בעצמו, אתה בטח תמה משתומן איך זכיתי לכזאת ילדה צדיקה. אז אני אספר לך שיש לי עוד 2 בנים צדיקים שעוסקים בתורה יומם ולילה. ואיך הכל התחיל? נולדתי באחד הקיבוצים, משפחה חילונית לגמרי. עד היום נשארתי רחוק מיהדות, אבל אני חש כבוד גדול מערכה גדולה לגדולי תורה וצדקים. מספר לו, ממשיך ומספר שהוא עוסק בחקלאות, יש לו שדה גדול. באחד הימים חשבתי לנוח בשדה, פתאום אני מבחין שמסוק עומד לבצע חיטה בתוך השדה שלי. הייתי יחוס צבדמה, מה עושה כאן המסוק? הוא נוחת, תפתח את הדלת ואני מזהה את הדמות שיוצאת מהמסוק. הרב עובדיה יוסף, כמעט התעלפתי. וראו עליו שהוא לא מרגיש טוב, והערתי להביא מים, כיסא, הודע לי מקרב לב, התנצל שהוא צריך לחוד דווקא כאן, כי הוא אומר שהוא פתאום קיבל סחרחורת, היה חייב לעשות את נחתה. אמרתי, כמובן, שזכות גדולה שהרב נוחת כאן בשדה שלי. איזשהו נרגע קצת מהסחרחורת שהיה לו, אז העזתי לשאול אותו, אם איזה חייתי שהרב יבוא לכאן? אז אמר לי, אני נסע מעיר לעיר לדבר על ליבם של הורים יקרים, שהבנים שלי לומדים בתי ספר חילונים. לא יודעים אפילו להגיד בשמה ישראל. כדי לדאוג לדור העתיד, אני הולך ומתחנן לפניהם, שיתנו להם חינוך תורני. נתתי לרב להיכנס, עבדת לי תום משהו לנוח. אבל הוא סירב, הוא אמר שהוא צריך לנחות בעוד 3 תחנות. וכאן הוא לחת שתי ידיו את ידי בחום, ואמר לי בנימה של מחווה, ידידי ואהובי, את עורך שאני לא מרגיש טוב, להמשיך מתוך מסירות נפש, לזעוק בפני ההורים על המצב של הילדים שלהם. ככה עם דמעות רותחות שנזלות מהעיניים שלו על הידיים שלי, הוא ממשיך ואומר לי, לא לחינם, לא לחינם סיבה הקדוש ברוך הוא שאני אנחת דווקא אצלך. אנא ואנא, תרשום את הבנים שלך, במוסדות תורניים, ואני מבטיח לך שלא תתפטר, אלא אדרבה, יוסיף לך ברכה ושמחה. הייתי ממש נרגש בנפעם, אני מביט בו שעומד ומתחנן אליי. ליבי נשבע בכיסנו וגם העיניים שלי, החלו לנשור דמעות, הבטחתי לו כבוד הרב, אני אעשה כדבריך. ככה אכן עשיתי. העברתי את שני הבנים שלי ואת הבת של מוסדות תורה, וכיום, כיום אני מודה לו שהוא שכנע אותי בזה. אמנם אני עדיין, הוא מסיים בצער, לא זכיתי שנה את דרכי, אבל מילדי הצדיקים אני רווה המון לכם. אנחנו משכים רבותיים דפיים בהלוכה, אנחנו אוחזים בשעה טובה בסימן טוב מבי סעיף A. מה דעות הפוסקים בחובת הבירור של פעורי חמץ שאין בהם כזית, ומה פירוש של זה וזה גוירים? אבל כך נלמד היום, וגם נוכל לשמוע בשיעור בשלוחה אחד מפי הרבנים הגאונים. דבר המעמיד, דהיינו דבר איסוף שמורה בדבר היתר, ומחמתו מתקנת ומתקיימת הצורה של דבר היתר. אז לא בטל גם יש פי 60. למשל, חלב שגרמו לו להיות, שהקרישו אותו באמצעות חומר שעשוי מחמץ בשביל שהוא יהיה גבינה, אז למרות שהכמות של החומר שגרם לו להיות קרוש קטן מאוד, הרבה פחות מאשר 60, 1 חלקי 60, הגבינה אסורה באכילה בפסח, גם לדעת המתירים לאכול בפסח תרבות של החמץ שהתבטל לפני פסח, כיוון שהחמץ מעולם לא התבטל בה. ובדומה לכך, דבר שעשו לי תבלין, לטעם סליחה כגון תבלין, הוא לא בטל בתרבות גם כשהכמות היתר גדולה ממנו יותר מפי 60 קולות טעמו מורגש בתערובת. דבר יתר שהעמידו אותו בשני מעמידים, שאחד דבר איסור ואחד דבר יתר, אם יש די בכמות המעמיד האסור ובאיכות שלו בכדי להעמיד לבדו דבר היתר, אז זה לא בטל בתערובת, אבל אם אין בכוחו לזה, רק בסיוע של המעמיד המותר, אז הוא כן בטל בתערובת. וזה מצב מכונה של זה וזה גוירים. לדוגמה, גבינה שייצרו אותה באמצעות חומרי הקרשה שחלקם חמץ, חלקם לא חמץ, אז אם אין בכוח החמץ להקריש את הגבינה, זה לא סיוע החומרים האחרים, דינו ככל חמץ נמצא בתערובת. פירור חמץ שאין בו כזית, לדעת ראשוני רבים, אם הוא ראוי לאכילה מעט, צריך לבאר אותו ולחלקה פוסקים עם חוות הבירור מדאורייתא מדרבנן, אם הוא נחלך קצת, אין חובה לבאר אותו. יש מהראשונים שפוסקים, שסוברים, סליחה, שאין חובה לבאר פירור שאין בו כזית, אבל נחלקו פוסקים מדעתם. יש אומרים שרק אם הוא דבוק בכלי, וכגון בצק שדבוק לכלי לשם, אין חובה לבאר אותו, בגלל שאין דעתו של אדם עליו. יש אומרים שגם כשהוא מונח בכלי או על קרקע, יש חובה לבאר אותו. כמה פירורים שמונחים בכלי ובכולם יחד יש כזית, לכל הדעות יש בהם איסור בלירות ובלימרות מדורייתא, כיוון שהכלי מצרף אותם לכזית. הוא מנהג ישראל ללמוד עולם לנקות היטב את הבית ורעיתיו מכל פירור של חמץ. עד כאן מניין דפנים בלוחה שנלמד היום. נחזור בקצרה על מה שלמדנו ביום חמישי. חמץ שהתקלקל לפני פסח, עמדה כזאת שהוא לא ראוי למאכל כלב. אין חובה לבאר אותו, והוא גם מותר בהנאה בפסח, אבל אסור לאכול אותו מדרבנן בגלל שבאכילתו מקשים את החמץ לאוכל. הדין הזה מכונה בקיצור אח שווה. אבל בנוגע לשיחה בחמץ, לאדם לסוך את עצמו בחמץ, שראוי להחמיר ולהחשיב את זה כשתייה, בזמן של כל הפסקים יש בזה דין אח שווה. זאת אומרת שהסך מחשיב את החמץ למספיק. חמץ שהתבטא לפני פסח ברוב או ב-60, לחלקו הראשונים עם התערובת מותרת בפסח, באכילה ובהנאה. שתי הדעות הוא בשכונו, הולכו לדעת הרמו, בתערובת יבשה צריך להחמיר. נפליג 100 ימים אחורה, יזכר בקצרה במה שלמדנו באותו יום, חפצים ששייכים לישראל. מקום השביטה שלהם לעניין איסור תחומי נקבע על פי מקום שביטתו של בעליהם, ואם החפץ מוזכר או מושל לישראל אחר, נקבע התחום על פי תחומו של הסוחר או השואל. ואם החפץ נמצא מחוץ לתחומו של בעליו, כגון שהוא נסע בשבת לעיר אחרת, מותר לטלטל אותו רק ב-400 של מקום החפץ. ואם החפץ נמצא בעיר שהוקמה, בעיר שהוקפה בחומה, אחרי שכבר ידישבו בתושביה, או בעיר שהוקפה בעירוב של צורת הפתח או מחיצות כדין, אפשר לטלטל אותו בכל העיר. ובשעת הדחק, ייתכן שיש להקל ולטלטל בכל העיר גם כשהיא לא מוקפת בחומה בעירוב, והיינו באופן שאין בו איסור הוצאה, בזון דרך מלבוש או בטלטולים רצופים של פחות מ-400, במקרים שיתירו את זה, או ביום טוב שאין בו איסור הוצאה. דף היום איתנו דבלי, מהי וסת קפיצות? במה כהנות חמורות מישראליות? ומה דין קטנה שניסה? על כך ועל עוד נוצאים מעניינים, נלמד במסכת ניב, דף י"א. ובשלוחה 2 נוכל לשמוע את השיעור מפי הרבנים הגאונים, לגדול בתורה ולרבות מחץ. ולקראת סיום החפצים בחיים, הסעיף שנלמד היום רבותיי, הסעיף עוסק באספת שבעה טובי העיר שקיבלו החלטה ברוב דעות בעניין מסוים, האם מותר לאחד מהם לגלות אחר כך שדעתו דעת פלוני הייתה מתחילה שונה? אלה שרבה עליו חבריו והכריחו אותו ללכת אחר דעתם. עבור מוסף המביאים את סיכום ומסקנת הדברים לגבי סיטואציה שכיחה ומצויה ביותר. תוחלט באספת מורים בדעת רוב להרחיק תלמיד ממוסד הלימודים או על מי קבלה שלו למוסד. ודעתו של אחד מאנשי הצוות שהשתתפו באספה הייתה כדעת המיעוט שסברו שלא לסלק או לחלופין לקבל אותו. מותר לו לספר את זה לאדם אחר, אבל לא לתלמיד עצמו להורים, וגם זה בתנאי שהוא השתמע מדבריו, שעדיין הוא סבור ככה, אפילו שאחרי הרוב החיוב. ותנאי נוסף, שהוא לא מתכוון לגלות ולפרסם את זה. עוד תנאי שלא הוחלט שצריך לשמור על הפרטים של האספה בסוד. אבל אם מדובר באספה של דיינים או רבנים, יראי אלוקים בכל אופן אסור. לדעת היד הקטנו, גם באופן כזה אסור כמורה בחובת חיים. כל היתר הזה אמנם נובע מהקול של באפי תלוסה. ולאל כבר הבאנו דברי חובת חיים שבכל מקרה, שצריך להתרחק מהקולה הזאת בכלל, לבד, כיוון שלדעת רבים מהראשונים אין לה מקור בשס, כמו שאנחנו מבינים אותה. ולסיום רבותיי התחזקות יומית. ולמען הספו, תולדות רבני טוניס מובא שרבה של טוניס, הגאון רבי ישוע בסיס, היה נהג לבוא לאמא שלו בליל שבת, ולגמר לה את הפיוטים של שלום עליכם ואשת חיל. אחד מהלילות, בשבת שהוא הגיע, הוא ראה שאמא שלו נרדמה. בחוץ היה גשם חזק, אבל הוא חיכה. אחד השכנים שהבחין בזה נכנס לבית דרך המרפסת, ואמר לה, שרבי ישוע הגיע, כששמע הרב את קולה נכנס לבית וגער באותו שכן שהעיר את אמא שלו. כן רבותיי, לסיום, בעת מנוחה של ההורים יזהר לשמור לשקט, נמנע ממה שהיה לו להפריע למנוחה. הבא לתאר מסיים בידו. עד כאן דברינו ליום רבותיי, שיהיה לכולם המשך יום נפלא, עם הרבה הצלחה בכל אשר נפנה, ואוכלות בגשמיות וכל טוב שיהיה.